הקדוש ברוך הוא סבלן, וזה בדיוק מה שמבדיל בין הקדוש ברוך הוא ועבודת השם לבין ריבונו של עולם לבין עבודה זרה. למול עבודה זרה שהנביא מתאר כיצד המאמין סובל בכך שהוא סוחב את העבודה זרה על הכתפיים שלו, העובד את השם הוא צריך לסחוב עליו את האליל שלו, זה יוצר לו סבל אדיר, שהאנושות כולה פונה אל האליל והוא באדישות שלו מרוחק ולא פועל דבר. אין מול זאת, יש בבית ישראל אלוקים אחר, שעד צבא אני אסבול. כלומר, אני אסבול, הקדוש ברוך הוא מוכן לסחוב עליו, לשאת עליו את המורכבות הזאת שנמצאת אצל הבנים שלו, אצל המאמינים שלו. המורכבות הזאת היא לא טכנית, דיברנו על כך שסבלנות זה היכולת להמתין לטוב שיופיע, שיתגלה, ועד כדי כך גדול הטוב הזה, עד כדי כך שאפשר לשים לרגע, לשעה, בצד, את כל המורכבויות. לא בגלל שהן לא מורכבויות, לא בגלל שקל איתם, לא בגלל שאפשר לוותר עליהם, אלא בגלל שבאמת יש בהם אוזלת יד אל מול הטוב שנמצא בתוכם. אז בשביל לברר את הדברים הללו, יש איזה הדפים בדרך. אתם יודעות אם מישהו... בסדר? תודה רבה. אז רציתי לדבר על דמות אחת, דמות שהיא משמעותית מאוד לכולנו, לכל בית ישראל, והיא מאוד מאוד משמעותית לנו כאן, בקריאתר בחברון. רציתי לדבר על אברהם אבינו, על המפגש של אברהם אבינו עם העולם הזה. לאברהם אבינו יש כמה פעולות, תודה. יש כמה פעולות שהוא עושה בכל מיני סיטואציות שהתורה מפגישה אותם איתנו, ואחד הדברים שמוכרים לנו, שאברהם אבינו אחרי המילה שלו, אחרי שהוא קרת ברית, הוא יושב באוהל ומחכה לאורחים. הקדוש ברוך הוא הוציא לו ומאפשר לו אורחים, שלושה מלאכים שהוא רואה אותם מרחוק, נכון? והוא רואה אותם ושמח בהם מאוד, כי הוא רוצה להכניס אורחים, והוא הולך לפגוש אותם. אז מה אתם זוכרות, מה הפעולה הראשונה שאברהם אבינו עושה כשהוא פוגש את שלושת האורחים שלו? כולם מכירים את הפסוקים, פסוקים מפורסמים, עברנו עליהם כבר כמה פעמים בחיים. מה אברהם אבינו עושה שהוא פוגש את שלושת האנשים האלה? אתם זוכרות? רץ לקראתם, שמח באורחים ולכן הוא רץ לקראתם, נכון. מה עוד הוא עושה? מה הדבר, מה הדברים הראשונים שהוא עושה אחרי שהוא רץ, שהוא מגיע ונפגש איתם, מה הוא עושה? שוטף להם את הרגליים. אז מה שבדרך כלל אומרים, בדרך כלל, שזוכרים לעסוקים עליו, זה שטיפת הרגליים. שלפני שהוא מכניס אותם אליו הביתה, הוא מבקש לשטוף את הרגליים. למה הוא צריך לשטוף? למה צריך שהם ישטפו את הרגליים? עבודה זרה. חז"ל אומרים, דבר מטורף, דבר נורא. שהערביים הללו שמגיעים בדרך יש להם עבודה, הם עובדי עבודה זרה, שזה גם כלעצמו דבר נורא, אבל הנוראות הכי גדולה זה שעבודה זרה שלהם זה אבק הרגליים שלהם. לפעמים אדם מתבלבל, מחפש את אלוקים, מסתכל על העוצמות שבחיים ומתבלבל למי לייחס את הגודל האלוקי. אברהם אבינו יצא מהמערה, ראה את השמש, חשב שהשמש הוא אלוקים. אפשר להבין למה השמש היא אלוקים, נכון? היא מחיה פה את הכל, השמש. אפילו בני אדם צריכים שמש כדי להיות בריאים, כדי להתפתח. בלילה הוא ראה את הירח, אז הוא חשב שהירח זה עבודה זרה. ברור, הוא מאיר לפני כל הלילה, יש לו עוצמות. לפעמים אדם טועה ועובד עבודה זרה ומייחס כוחות לדברים שהם נראים טוב, אבל הם לא המקור. מה היצר הרע שיש בלהשתחוות לאבק הרגליים, ללכלוך, לזוהמה שנמצאת בתוך הרגליים של כל אחד ואחד, הרי כל מי שהוא טיפה בן אנוש ויודע מה קורה בסיטואציות הנמוכות הללו של הרגליים, יש לו טיפה דרך ארץ, אז הוא דואג לא להביא את זה לפחות עם עצמו במגע. היגנה קצת, מקלחת, התנהלות פשוטה. מה יש באנשים הללו, בעובדה עבודה זרה הללו, שהם משתחווים לאבק הרגליים שלהם? איך קורית סיטואציה כזאת? אברהם אבינו, לפני שהוא מכניס אותם הביתה, הוא מבקש מהם ללחוץ את הרגליים. מדובר באנשים מטורפים, אנשים שלוקחים את הגעגוע לאלוקים, עבדו על הדבר הכי גדול שיש, ומשפילים אותו למקום הכי נמוך והכי עלוב שיש בחיים, לסירחון שיש באבק הרגליים. ככה התורה מתארת. אז נכון, אברהם אבינו לפני שהוא מכניס אותם הביתה, הוא מבקש מהם לשתוף את העבודה זרה הנוראית הזאת. זה נכון. אבל לפני שהוא מבקש מהם לשתוף את הרגליים, הוא עושה עוד משהו. מה הוא עושה? הנה, הגיעו לכם הפסוקים. תסתכלו מה הוא עושה. מה הוא עושה? בכל. לא, זה יותר מאוחר. משתחווה. בסדר? אני גם אשמח בדף, תודה. תודה רבה. הדבר הראשון שאברהם אבינו עושה, זה הוא משתחווה למלאכים הללו. תראו, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. הדבר הראשון שאברהם אבינו עושה, זה הוא משתחווה לשלושת הדמויות המפוקפקות הללו. כל הדמויות המטורפות הללו. מה אתה משתחווה? החוויה זה לא פעולה פשוטה. כשאדם יש לחווה בפני מישהו, זה מראה על הערכה גדולה. המדרש אומר שכל דבר בעולם קורה מתוך יש לחוויה. שפעולה אמיתית שיש לחוויה מסוגלת לשנות את החיים. אז זה לא רק כבוד. כשאדם יש לחווה למשהו, הוא לוקח את הכישרון הכי גדול שיש לו, שבדרך כלל נמצא בראש הפירמידה שלו, לוקח את הדעת, והוא משקיב אותה, הוא מקופף אותה בפני משהו אחר. כשאדם משתחווה בפני משהו, זה יש שהוא רואה פה משהו ענק, משהו גדול, שהוא מלא הערכה כלפיו. ולכן אברהם אבינו משתחווה. אברהם אבינו הוא לא עוד איזה דמות, לא קוראים לו דברים במקרה. הוא מתרגש, וואי, סוף סוף יש לו אורחים, אז הוא מוצא את עצמו משתחווה. אברהם אבינו הוא אבינו הראשון, הוא הדמות השלמה. אברהם אבינו, כל דבר ודבר שמתואר בתורה, כל קוץ צבאיות שמתואר ביחס לאישיות הזאת, לגודל הזה, הוא מתואר כדי שנכיר דרכו את עצמנו, ושניפגש דרך האבא הגדול שלנו, בנו, מי אלה הבנים ש- ש- שמופיעים דרכו. ויש פה איזו פעולה מאוד מאוד מדויקת. אברהם אבינו משתחווה לאנשים, לעובדי עבודה זרה, אבל עובדי עבודה זרה מאוד מאוד מושפלת, מאוד מאוד בעייתית. עבודה זרה שמרימה נס את המקומות הכי נמוכים, הכי עלובים, הכי מסריחים שיש בנו. למה אברהם אבינו משתחווה להם? למה אברהם אבינו רואה לנכון לקופף את כל קומתו? אומר רש"י, כדרך ענבים שמשתחווים לגדולים. הם לא גדולים. הם לא גדולים. הם מטורפים, הם אנשים שברגע שאדם משתחווה לסירחון שלו, ברגע שאדם מעריץ בתוכו את הדברים המתונפים שבו, אז אפשר לגזור אחד לאחד איך הוא מתייחס לאשתו, איך הוא מתייחס לפנים שלו, איך הוא מתייחס להם, מקח ממכר שלו, נכון? אחד לאחד אפשר להבין מה קורה עם הטירוף הזה. זה ברור שמשהו פה קורה ממש בצורה בעייתית ומורכבת. למה אברהם אבינו משתחווה לאנשים הללו? למה? אז בואו נאסוף עוד כמה דברים לאברהם אבינו ונשמח לשמוע איך הדברים מסתדרים. אברהם אבינו, בעוד נקודה מאוד מיוחדת, מפליא מאוד לעשות, שכשהוא מגיע לארץ, אחד מהניסיונות זה שיש רעב בארץ. ואז הניסיון זה שלמרות שהקדוש ברוך אמר לו, לך לך אל ארצך וכו', והוא הגיע סוף סוף לארץ המובטחת, הוא צריך לעזוב אותה. והוא מגיע למצרים בגלל הרעב. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ואומר שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען יתבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אברהם אבינו מבקש משרה שתגיד שהיא אחותו. הוא מבקש ממנה, תגידי שאת האחות שלי. למה? אמרינה אחותי את, שתי הסברים. מען יתבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אז חייתה נפשי בגללך זה מובן. סכנת נפשות. אם את לא תגידי שאת אחותי, יבואו האנשים האלה שטופי אבימי המצרים, ובגלל היופי שלך יערבו אותי, אם יבינו שאני בעלך, כדי לשחרר אותך, אני אעבור מהעולם. תהיה כאן רציחה. תהיה כאן מציאות מאוד מורכבת, מאוד מאוד בעייתית. זה מובן. תגידי שאת אחותי, כדי שאני לא אמות. זה דבר מובן. מה זה יתבלי בעבורך? מתנות. דיברו על זה פה. זה דבר מוכר, כן. למען תבלי בעבורך, רש"י מלמד, תיתנו לי מתנות. הדבר הזה לפלא, פלא אדיר. יש פה איזה רגע של מצוקה אדירה, אדירה, בקשר בין, בין איש לאשתו. אברהם אבינו צועד בעקבות הקול האלוקי, יש לו ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא מדבר איתו, שרה לא שומעת. כל אורך כל הדרך שרה הולכת אחר הנביא שלה, אחר גדול הדור שלה. גדול הדור, בשביל שהוא יופיע יום אחד כגדול דור, בשביל שיום אחד הוא יוליד איזה אומה משמעותית, בראש ובראשונה הוא נמדד כגדול דור בינו לבין אשתו. אם אשתו רואה בו גודל, היא מוכנה לעזוב את מוקסדים, ללכת ולעזוב את בית אביה כדי לצעוד ולחיות לצידו, אז כנראה יש פה משהו גדול, כנראה יש פה משהו מבורך. והשבר הזה מוביל אותם בזה שהם מגיעים למצרים. במצרים, אברהם אבינו מבקש ממנה משהו מאוד מאוד קשה. אברהם אבינו מבקש ממנה שבואי נצטייר כרווקים, בואי נצטייר כמשפחה, כאחים, בואי נפגע בקשר הזוגי שלנו, ביחד שלנו, במשפחה שלנו. ששרה אומרת שהיא אחות של אברהם ולא אשתו, אז בבת אחת היא מורידה מעלה את כל המגננות שבעל נותן לאישה. אם יש פה בעל, אז יש פה אחראי, יש פה מישהו שהוא המגן, שהוא החומה, שהוא זה שעוטף ושמר מכל הדברים המסובכים. הגענו לארץ מטורפת, לבשר חמורים שרם, לארץ שיש בה מלא מלא זימה. כל אישה מפחד להסתובב בארץ כזאת. מקום תורה. אז אברהם אבינו מבקש מאשתו כדי לא למות. כדי לא למות אפשר להבין, כדי לא למות. תעזרי לי, בואי נגיד שאנחנו אחים, שאני אשאר בחיים. פיקוח נפש, פיקוח נפש אפשר להבין. אבל התורה מתארת, למענתיב לי בעבורך רש"י, אומר, תנו לי מתנות. יש איזו הטבה מסוימת שאברהם אבינו רוצה להשיג מהסיטואציה הזאת. מתנות, אברהם אבינו חושב על איך הוא לוקח מפה כסף, איך הוא קנות אמצעים, כלכלה. התנא באבות אומר, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. שלושת הדברים האלה צריך ללמוד. אבל ביתר סט, מה זה עין טובה? אנחנו יודעים על סבלנות, אבל זה נקשר מאוד מאוד במושג עין טובה. גם היום וגם בפעם הבאה נעסוק קצת במושג הזה. מה זה עין טובה? מה זה לראות בטוב את העולם הזה? העולם הזה יש בו סיבוכים, יש בו מורכבויות. כל אחד רוצה לראות את הטוב שקיים כאן. אבל כשאדם יוצא החוצה, מבתי המדרש, מהמדרשות, פה זה מקום שהוא כולו טוב, נכון? פה לומדים תורה, פה מתקנים מידות, פה שזו חבורה נהדרת כזאת, שחיה ביחד מתוך חלום וגעגוע לעשות דברים גדולים, לעצמה ומתוך לעצמה לעם ישראל. אבל בחוץ, בחוץ יש מלחמה. בחוץ אתה עומד ברמזור, פינטזת לרגע סביב איזה מחשבה, פספסת את הכתום לירוק, קיבלת כזאת ספירה, כאילו רצחת מישהו. העולם עובד עם מרפקים, העולם עובד עם מורכבויות, יש בעיות בעולם הזה. מה הכוונה עין טובה? מה זה אומר להיות בעל עין טובה? מה הכישרון שבדבר הזה? יש מורכבויות וסיבוכים. עין טובה זה אדם שעוצם את העיניים. יש רע, יש מורכבות, יש בעיה. מה עושים אותה? איך מגדלים עין טובה? המדרש בשביל להסביר מה זה עין טובה, אומר על אברהם אבינו שאבן קטנה הייתה לו על צווארו של אברהם אבינו. היה לו סוג של תכשיט ענק כזה. מרגלית טובה הייתה לו, אברהם אבינו בצווארו. וכל מי שבא איתה במגע מיד היה נרפא. כך חז"ל מלמדים. מי שהיה פיסח, התחיל ללכת. מי שהיה עיוור, התחיל לראות. כל מי שבא עם העין הטובה הזאת של אברהם אבינו, עם המרגלית הטובה הזאת, כך אומר המדרש, מיד חזר לחיים. מה פשט המדרש? אפשר להבין את המדרש כמו שהוא. נס. אברהם אבינו היה בעל ניסים. ודאי שיכול להיות שהיה שם הנס, אבל הנס הזה קשור לאישיות של אברהם אבינו. מה יש כאן מול הדמות המיוחדת הזאת? מה מתגלה דרך הדברים הללו? כיוונים, מחשבות, תובנות. הערנו אתכן מוקדם מדי. ובכל זאת, תסבירי קצת.
שכאילו הוא ממש ראה את זה, כאילו זה היה הרגע של המציאו, הוא ראה אדם גם שהוא היה פגום, אז הוא ראה אותו כשם.
אבל מה עם הפגם שבו? מה עם זה שהוא מסובך כל כך על כל הראש, שהוא משתחווה לאבק הרגליים שלו, שהוא אכזר? מי שמשתחווה לאבק הרגליים יש לזה השלכות, כן? יש לזה השלכות, זה לא משהו אף עקום קצת. שמשתחווה לאבק הרגליים שלו, זה אדם, אתם יודעים, כל סירחון, זה דבר שהוא דוחה. ראיתם פעם ילדים זורקים פח לזבל? ילדים לא אוהבים לזרוק זבל. לא אוהבים רק לא אוהבים בגלל שהם באמצע משהו, בגלל שאני באמת מסריח שם. ילד קטן ככה, בתמימות שלו, לוקח זבל, 10 צעדים לפני הפח, הוא לוקח איזה שלוק כזה של אוויר, הולך, חוזר חזרה. ילד מבחינתו העולם הזה לא מסריח. אנחנו הולכים לפח, אומרים, זה אין סירחון בעולם הזה. אנחנו כבר נשברנו אל מול העולם הזה. ילד מאמין שהעולם הזה הוא טוב. מישהו משתחווה לסירחון שלו, אז כל האישיות שלו, כל הדרך ארץ שלו, הכל מורכב, הכל בעייתי, הכל מתוסבך לגמרי. הרבה פעמים אומרים, אברהם אבינו ידע שהם מלאכים, אבל הוא לא ידע. הוא לא ידע, כי הוא הגיש להם אוכל, הוא כיבד אותם, והכניס אורחים. פשטות, ככה זה אמרו, שהוא לא ידע. מתואר בחזרה שהוא לא ידע. אז מה הכוונה? אתה אומר, דבר טוב, אני צריך לפתח את זה קצת. ומה עם המורכבות והסיבוכים? רוצה לדמות את זה ולהסביר איך זה קורה אצל המלאכים האלה? כי במשפט הכללי זה הולך טוב, אבל בלהשתחוות לסירחון ברגליים, מה אפשר לעשות עם זה טוב? איזה טוב יש בזה? מה יכול לצמוח מזה? כיוונים טובים. לעבוד עם מה שיש זה מאוד טוב, אבל יש פה גם סיבוך, יש פה גם מורכבות. אבל את מסבירה, טוב, נכון. איך זה מתקשר למתנות, איך זה מתקשר לעין טובה. זאת אומרת, זה חיוך של שלום כזה. קודם כל ניצור יחסי אנוש טובים, ואחרי זה יהיה ממשק, יהיה השפעה. כן, כן, נכון, אברהם אבינו אדם סבלן. הסתכלות החיצונית על אדם סבלן זה נראה כלפי חוץ שאדם מכבד מציאות שהיא בעייתית. יש במציאות שלנו פשט, רמז, רע, סוד. ויש את המציאות הפשוטה, כלפי חוץ מי שקורא את פסוקי התורה, רואה פה איזה משהו מורכב, רואה פה איזה משהו בעייתי. אברהם אבינו רואה עובדי עבודה זרה, שפלים מאוד, בעייתים מאוד ומשתחווה אליהם. השתחוויה זה כדרך ענבים שמשתחווים לגדולים. ואיפה הגודל, ואיפה היחס אל המורכבות, ואיפה הטרוניה, איפה הצעקה כלפי הרע, כלפי הבעייתיות. אברהם אבינו שונא את הרע. אברהם אבינו, אנחנו יודעים איך הוא נלחם נגד ארבעת המלאכים. מרן מלמד ארבעת המלאכים, ארבעה דווקא, בגלל שארבע זה כוח שנלחם נגד הנקודה האמצעית, נגד המרכז, נגד ההרמוניה, נגד האחדות האלוקית. אברהם אבינו שהוא רואה רע בעולם, הוא נלחם בו. ואוהבי השם יודעים מאוד מאוד לשנוא את הרע. אבל דווקא אנשים שהם אוהבי השם והם שונאים רע, חשוב להם, מהותי להם, לא להתרכז דווקא ברע. יש שני דרכים להילחם ברע. דרך אחד להילחם ברע זה להתרכז בו, ולדקור אותו ולהעביר אותו מעולם. הנושא זה הרע וצריך לעקור אותו. יש דרך אחרת לתקן עולם. הדרך הזאת היא דורשת סבלנות. אבל אין בה מילימטר של ויתור. אברהם אבינו זו נשמה כזאת שמאמינה שהיא מסוגלת לתקן את הכל. הכל לא בגלל שהתיקון מתחיל ממנה. לא בגלל שבעשר האצבעות שלה יכולה לתקן את סדום. כן, לא בגלל שבעשר הצבעות שלה יכולה לשכנע את עובדי הזדה זרה באור כסדים שכדאי להם לשבור את הפסלים. אברהם אבינו יודע שמתחת לכל השכבות ולכל העטיפות הללו שנקראים בני אדם עם כל המורכבויות והסיבוכים שלהם, בפנים, 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 צלם אלוקים בוער. צלם אלוקים, חביב כל אדם שנברא בצלם, זאת אומרת יש קשר בין האדם, קשר אקטיבי, פעיל, בין האדם לבין השמיים. אברהם אבינו יודע שאלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, והתאורה הזאת שייכת לכל אחד ואחד. הוא שונה לגמרי מנוח. כשנוח רוצה להושיע את העולם הזה, למה אנחנו לא בני נוח? כשנוח רוצה להושיע את העולם הזה, אז הוא בונה לעצמו טבע. אלוקים נמצא בתוך הדלת אמות הסגורות שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להחדיל את כל העולם, את כל המציאות, את כל היש, אז אברהם אבינו, אז נוח אומר כן, ועולה לטבע. נוח את אלוקים פוגש בתוך החממה שלו, שם האלוקים נמצא. אבל את העולם כולו הוא לא מסוגל להושיע. כשאברהם אבינו מתבשר על מהפכת סדום, אברהם אבינו יוצא לקרב. אולי 50, אולי 40, יש צדק בעולם. השופט כל הארץ הוא עשה משפט. אברהם אבינו זו נשמה כזאת, אבינו הראשון שצעד כאן, כאן ברחובות שלנו ממש. ורוחו עדיין מרחפת כאן ומשפיעה על כולם. אברהם אבינו זו נשמה כזאת שוודאי פגשה את כל המורכבויות של העולם הזה. ודאי פגשה את כל הסיבוכים, את כל הבעיות של אברהם, של העולם הזה. אבל באברהם אבינו מקוננת אמונה אדירה, אדירה, שהטוב האלוקי הוא הרבה יותר נוכח מהרע שלו. הוא הרבה יותר אקטיבי, הוא הרבה יותר פעיל, הוא הרבה יותר אמיתי, מאשר הצדדים הנמוכים והמורכבים שקיימים בחיים. אברהם אבינו יודע להחזיק במפגש עם אלוקים, ומתוך זה שהוא מעורר אותו, אז כל הרע כשלעצמו הוא נסוג, הוא נעלם. המקצוע של אברהם אבינו זה חופר בארות. הוא חופר אותם במקומות שלא בדיוק צריך אותם. הוא חופר אותם בתוך ממלכת גרר, נלחמים איתו פלישתים על הבארות הללו. זה קרוב למקומות מחייה. זה יוצר בלגן. לחפור בארות זה לא המקצוע הכי מכניס בחיים, מיוחד לו בימי קדם. לחפור בארות זה להתמודד עם קשיים מאוד 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 גדולים עד שמוצאים מים חמים. בהתחלה מים מזוהמים, אנחנו מכירים את להוסיף אומץ ברב. ועד שהמים מגיעים, מישהו לוקח לו. אברהם אבינו זה אדם שמסוגל להסתכל על מדברות שממה, על מציאות שכיחה לגמרי, ולהאמין שביסוד העולם הזה, למרות שהוא נראה יבש לחלוטין, עלוב לחלוטין, שכיח לגמרי, ביסוד העולם הזה יש מים, יש חיים. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך העולם הזה. ולכן כשאברהם אבינו מחכה לאורחים, הוא כל כך צמא להופיע דרכם את הגעגוע שלו לדבר השם, לגודל שבו, אברהם אבינו רץ והוא משתחווה. הוא לא משתחווה אל הקטנות החיצונית. הוא לא משתחווה לסיבוך, הסיבוך קיים. ומה הוא יעשה עם הסיבוך? הוא מטפל בו. לפני שנכנסים לבית של אברהם אבינו שוטפים את הרגליים. אברהם אבינו לא מכניס את הבית עבודה זרה. יש שם טיפול כלפי זה, אבל עוד לפני המלחמה ברע, עוד לפני הטיפול ברע, אברהם אבינו קודם כל משתחווה. בעיניים של אברהם אבינו ניתן לתקן את הכל, בגלל שביסוד הכל, הכל מתוקן. הכל מתוקן. ושאברהם אבינו מגיע לרגעים כל כך קשים, כל כך מורכבים, בעייתיים כאלה, שהזוגיות, שהבית הזה של כולנו, הוא כולו חוטף תקלה כל כך גדולה במצרים, במסר חמורים שרם, בזימת מצרים, שבא לעולל ולפגוע בבית הזה, אברהם אבינו מאוד כואב, מאוד מורכב לו. ועין במר בוכה וגם הלב בוכה. יש פה איזו מציאות נוראית, איזה ניסיון אדיר שהקדוש ברוך הוא מוביל את אברהם אבינו על זה בניסיונות שלו, את הגודל שלו דרך הניסיונות הללו. אברהם אבינו מאוד מאוד כואב, אבל הוא מבטיח, הוא מבטיח לשרה שמה, בתוך המורכבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו. שיכול להיות של העיניים החיצוניות שלנו, הכל נשבר, הכל נהרס. אנחנו לא אוהבים ניסיונות. ניסיונות, אנחנו פנים כל יום שהם לא יבואו, כי ניסיון בדרך כלל מגיע עם ביזיון. אל תראה אם זה ניסיון ולא יודע ביזיון, כי בדרך כלל זה הם תאומים. אבל כשאברהם אבינו, בחיים של אברהם אבינו מגיע ניסיון, אברהם אבינו אומר לה, תראי, אני לא רואה את המחר. יש פה איזו מצוקה אדירה שקרתה בחיים שלנו. אבל דבר אחד אני מבטיח לך, ייתנו לנו מתנות. מהמציאות הזאת אנחנו נתגדל, אנחנו נתפתח. הקדוש ברוך הוא לא בא איתנו בטרוניה, הוא לא זרק אותנו והוא לא התייאש מאיתנו, הוא הוביל אותנו דרך המקומות האלה. כי אנחנו מפה נצמח, זו סבלנות. סבלנות זו מידה כזאת שיודעת לזהות מאוד את המורכבות, מאוד את הבעיה, לכאוב אותה מאוד 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 של עצמה, אבל בצל ידיעת הבעיה יודעת לשים ראש על האמת שנמצאת ביסוד החיים הללו. אז זה שהקדוש ברוך הוא אקטיבי כאן בתוך העולם שלנו. אני מבין שזה מה שריפא את כל מי שפגש את אברהם אבינו. כשמדרש אומר שהיה איזה אבן קטנה לאברהם אבינו על הצבא, זה לא היה רק נס כזה, שמי שראה את האבן, זה לא היה קמע, שמי שראה את האבן הזה התרפא מיד. שמי שראה את האבן הטובה הזאת, האבן הטובה הזאת, זה הייתה, היה הלב של אברהם אבינו. מי שפגש את אברהם אבינו מצא את עצמו בריא יותר, חי יותר, מחובר לעצמו יותר, מחובר לאלוקים יותר. שאדם סבלן כלפי המציאות, כמו שאמרו פה, נפלא, כל הדברים שאמרו פה, הם קשורים מאוד מאוד לדבר הזה. שאדם סבלן עם המציאות, הוא לא פועל רק על עצמו, הוא פועל על כל העולם, הוא פועל על כל מי שבא איתו במגע. כל אדם קפדן, הוא מקפיד בגלל שהוא רוצה לקדם את המציאות. הוא יודע שהוא עושה דברים שהם לא נכונים, אבל הוא מקפיד עליהם מתוך רצון שהמציאות תתקדם, ותתקדם מהר. כשילד עושה טעות וההורים שלו מקפידים איתו על הטעות הזאת, אז הילד, בצערנו, לא לצערנו, הוא ילמד הכי מהר מהם. מי שמקפיד עם ילד קטן, ילד בשביל ההורים שלו זה השמיים. כל מכל כל. שאבא ואמא מקפידים, יש גבולות, בסדר, זה לא שיעור בחינוך. גבולות זה טוב, אבל אם מישהו מקפיד על כל דבר שזז, על כל דבר שקורה, זה דבר שהוא מזרז מאוד, הוא מקדם דברים ותהליכים בצורה מצוינת. מבחינת התוצר, זה עושה דברים חבל הזמן מצד התוצר. אבל מצד הבשלות והקשר למה שנוצר, שם נוצרים פערים אדירים. גערה, מכה, צעקה, זה דוחף דברים קדימה. כל אחד ב-12 שנות החינוך שלו פגש את המחנכים ששכחו להיות מחנכים, שעסקו בכל הכיוונים, בכל הצעקות, בצעקות, בפינות, מסביב. זה מקדם חבל על הזמן. המקל בחינוך הוא דוחף מאוד מאוד קדימה, אבל סבלן זה אדם שלא רוצה מעשה רצוי, שלא רוצה שמישהו ינהג כמו שהוא רוצה, הוא לא רוצה לאלף מישהו, הוא רוצה לחנך. חנך זאת אומרת להבין את הטוב, להיות שייך אל טוב, למציאות הזאת, ולכן הפנימי הזה שנמצא בו. ואם אדם פוגש את החן הזה מיד, אז הוא יודע להתקדם, הוא יודע להתפתח, הוא יודע לנוע קדימה. סבלן זה אדם שמוכן לסבול, לסבול כפשוטו, כמו שהקדוש ברוך הוא סובל אותנו, סבלן זה אדם שמוכן לסבול בעולם הזה, לא כי הוא אוהב לסבול, חלילה, לא כי הוא אוהב מורכבויות, כי העולם הזה מורכב, כי אף אחד לא שאל אותנו ושם אותנו בתוך מציאות מורכבת. אבל אדם סבלן, אמיתי, זה אדם שמוכן לסבול בשביל הגודל האלוקי. לסבול בשביל האמון, האמון שבו, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא בועט, חי, קיים כאן. זו עין טובה. עין טובה זה לא אדם שיוצא את העיניים ואומר הכל טוב. אין מחבלים, אין טרור, אין מורכבויות בארבעת הגבולות שלנו. בואו נשחרר את הצבא ורק נשלח יונות שלום וכולם יעשו איתנו. רק נוציא את המתנחלים מהשטחים הכבושים, מיד הכל פורץ והכל טוב. זה לא עצימת עיניים, זה לא עין טובה. עין טובה זה עין שרואה את המורכבות, רואה את הסיבוכים, רואה את הטינוף, היא יודעת אחרי זה להגיד לטינוף הזה לחוץ רגליים לפני שהוא נכנס הביתה. היא במר בוכה עם אשתו ברגע שמגיעים לפירוק הזוגיות הזאת, הבית הזה, עם רינה אחותי, פיקוח נפש, אבל מה נעשה? אבל בצל כל המורכבויות הללו, הוא רואה את מתברי השממה, והיא יודעת שבפנים יש מעין חיים. רק נשאר שנאמין, רק נשאר שנחפור, שנעסוק, שנגלה, שנשים את כל החשש לפעול ולטעות בצד, ונשים את הראש על הדברים הללו. יש פה שתי מקורות, נתנצל, אני מתקדם קצת כדי שלא נחתוך בהם קצת השיעור. יש פה שתי מקורות שעסקות בסבלנות הזאת של אברהם אבינו אחר. יש אברהם ראשון ויש אברהם אחרון. נראה אם בסוף הזמן שהוא לשאלות, בסדר? אני רוצה לראות פה איזה משהו. אברהם, אלא אם כן אפשר לזמן שאלות עכשיו, להמשיך את זה פעם אחרת. אולי זה יותר אמיתי. כן, מה השאלות?
הרב, רציתי להבין, אדם סבלן זה אדם שהוא גם מסתכל על המציאות ברמת שהוא רואה בה את
אותו,
כי
הוא
יודע שגם בתוך
המורכבות
זה
מה
טוב, וגם
מאמין
באדם שיש אותו, כי זה שתי
הדברים. מה ההבדל בין זה לבין זה? בין שתי הדברים שהצגת? הוא מאמין, לכן הוא רואה. הדגש בסבלנות, אני מבין, זה שהיא לא מתעלמת מהרע. היא רואה את המורכבות, היא רואה את הבעיה, אבל היא לא ממרכזת את הרע. היא חיה עולם האמין, שאלוקים נמצא פה, אלוקים נמצא פה, זה לא שמע ישראל בלבד, זמן תפילה. זה לא רק ה... יש רגעים כאלה של מסירות נפש, מכירות את התמונות, תמונות של קידוש השם. התפילין והטלית, על הטנק, בצבא, רגעים כאלה של קצה, מסירות נפש, מה זה מסירות נפש? ודאי שזה מסירות נפש. אבל יש מסירות נפש עוד יותר גדולה מרגיע הקצה, שכל יום עושים את הנפש על הקדוש ברוך. בית יוסף הובטח לו, המגיד שאמרנו לענות לארץ ישראל, הבטיח לו שהוא ימות על קידוש השם. אבל יש קושייה אדירה על המגיד. מה, הוא מת בסביבה טובה, בצפת? בית יוסף לא מת על קידוש השם כביכול. לא, יש שני צורות של קידוש השם. יש קידוש השם שמופיע בקצה. דמוס, הרוגי מלכות, יחויבים כולם. הרוגי מלכות, אדם מוסר את הנפש, מקדש עם שמיים, מתוך מסירת החיים האישיים שלו. זה קידוש השם אחד. יש קידוש השם שהוא קורה בתוך חיים נורמליים, כל רגע ורגע, כל דקה ודקה. אדם חי חיים שלמים, בעזרת השם, שכל כולו ציפייה לקדש עם שמיים. במה זה מתגלה? בכל צד ושל שלו. הבית יוסף לא מסר את הנפש כמו שאנחנו מכירים. הרב בית יוסף מת כישיש, מת כאדם בוגר, נפטר בסביבה, והעיר הקודש צפה. אבל כל רגע בחיים שלו היה קידוש השם. כל רגע בחיים שלו היה לחבר את, את הרעיון, את דבר השם כאן לחיים, בכל שלב ושלב. זה אברהם אבינו. אז מה? אין מורכבויות, אין סיבוכים. מי שלא רואה מורכבויות וסיבוכים, אז הוא לא רלוונטי. אבל אל בצל ראיית המורכבויות, יודעים מה עיקר ומה תפל, מה עומד במרכז. וסבלן זה אדם שמאמין במרכז הזה. מחכה שהמרכז הזה יתעורר, יחשף, יצא לפועל, יתגלה. ולשם הסבלנות, ולשם ההמתנה הזאת, הוא מוכן לשים את כל מה שיש לו בחיים למען זה. כן. קצת בקול. עם מה? אברהם אבינו מאוד רואה את המצוקה הזאת של מה שקורה במצרים. ודאי, יש פה איזה תופת גדולה, אבל בעיניים של אברהם אבינו אין מציאות מסובכת שהמטרה שלה זה הסיבוך לבדו. כל מציאות מעלימה, היא נושאת תוכן פנימי. כמו שכל גוף נושא בתוכו נשמה, כל שלב וכל רגע בחיים הללו, שלנו, של כולנו, אברהם אבינו מאמין שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכו. ולכן זה נראה מורכב, זה מסובך, אבל הוא אומר לשרה, תקשיב, אני לא יודע לאן להתקדם, אבל אנחנו נתעשר מהמציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא יטיב לנו דרכה. זה דרך אגב מה שקורה. אברהם אבינו יוצא מפרעה ברכוש גדול. אחרי זה הוא ולוט יריבו. לוט יריב, רואה לוט ולא אברהם יריבו, כי הארץ לא יכולה להחזיק אותם. מלא אושר, זה באמת מה שקורה. לא סתם אברהם אבינו יורד מצרים. אבל זה לא דווקא ביחס למצרים, זה יחס למורכבות, זה יחס לכל פלונטר, לכל פנצ'ר שיש בחיים. באמת הפנצ'רים בחיים שלנו הם לא פנצ'רים. באמת המבואים הסתומים שהעולם הזה מגלגל אותנו אליהם, הם לא קוראים במקרה. כנראה יש לנו מה לקחת משם. אברהם אבינו מחנך, במבט של סבלנות, אדם מזהה, מגדל מן עולם שם. יותר טוב? בסדר? אז יש אברהם אבינו נוסף, יש את אברהם אבינו הראשון ויש את אברהם אבינו האחרון. קראו לו אברהם יצחק הכהן, הוא מחנך מאוד מאוד למבט הסבלני הזה. הרב, לא רק במידות הרעי הסבלנות, אלא בעוד כמה וכמה מקומות, הוא מעצים את המבט הסבלני הזה, את המבט הזה שיודע להמתין לטוב, שהוא יתעורר, שהוא יתגלה, שהוא יחשף. יסוד הצער, אומר הרב באורות התשובה, איננו מעצם החטא בלבדו. כי מיסודו של החטא, ומתוכן מהלך הנפש, שאדם חוטא ומצטער. למה הוא מצטער? לא בגלל שהוא עשה מעשה רע כרגע. עד עכשיו היו מעשים, X מעשים רעים בעולם, והוא הוסיף X פלוס אחד. ותוספת מעשה הרע שלו, זה מה שמצייר אותו. ואני אגיד לזה כן, הוא עשה פדיחה. הוא עשה טעות, הוא החטיא. אבל הרב לוקח אותם למקומות נוספים. יסוד הצער אינו מעצם החטא בלבדו, כי אם מיסודו של החטא ומתוכן מהלך הנפש, למה אדם מצטער שהוא עושה חטא? בגלל שתוכן מהלך הנפש נעשה הפוך מסדר האישות הזורחת באור הישר האלוהי, וכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה. אדם מצטער בגלל שכל חטא משקף לו עד כמה הוא התרחק מעצמו, עד כמה המעשה שהוא עשה הוא הפוך לגמרי מסדר האישות. ממה שמחיה אותו, ממה שמעמיד אותו על הרגליים, משם נולד צער. זה צער שמגלה לאדם לאן הוא שייך. יש הבדל גדול בין צער וכאב לבין עצבות. עצב זה מציאות משתקת. אדם עצוב זה אדם שמיואש, מדוכא. הוא לא יודע והוא לא מאמין שאפשר לקחת את העולם הזה למקום גדול יותר, טוב יותר. הוא לא מאמין בתיקון. הוא לא מאמין בתנועה. זה אדם עצוב. אדם כואב. אדם מצטער בדיוק הפוך. למה הוא כואב? הוא כואב בגלל שהוא שייך לעולם מתוקן הרבה יותר. הוא מצטער בגלל שהוא יודע באמת שהוא מסוגל לחיות חיים הרבה יותר גדולים. ושתופס אותו איזה חטא, תופס אותו איזה נפילה, הוא לא רק כועס על זה שהוא יצא לחבר שלו. הוא לא רק כועס על איזה נקודה ככה בדרך ארץ שהוא לא פעל נכון. זה לא רק המעשה. הוא כואב בגלל שזה לא הוא. הוא באמת פעל משהו שהוא שונה לגמרי ממנו. הוא מפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה. יש אנשים שמצטערים בגלל שכל הגודל הנפשי והרוחני שלהם לא בא לידי ביטוי. וכשהם מחטיאים את הגודל הזה הם מצטערים. יש אנשים שהם חוטאים ולא מצטערים. למה? כי מפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם. אנשים מסובכים שהחטא הוא לא מקרי אצלם, אלא הוא מונח בדעותיהם, בדעות שלהם, כמשהו מושרש. בשאיפתם בתכונת לבבם, טעות פה, אינם רעי העין, אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. למה אדם רואה את העולם הזה רע? בגלל שבפנים, אצלו, בינו לבין עצמו, רע, מורכב, מסובך. למה אדם רואה את העולם הזה טוב? בגלל שבפנים טוב לו. בגלל שקרבת אלוקים אצלו עושה טוב. אדם שמביט על עצמו בעין טובה, אז יכול להסתכל גם על החיים בעין טובה. אדם שהקשר בינו לבין עצמו הוא כל כך מורכב, הוא כל כך בעייתי, זה קצת נחשב למידה הקודמת של המדות. אהבת עצמו שקודמת לסבלנות, הכבוד הזה שכלפי האלוקי שבך. אם אדם רואה את עצמו בטוב, אז הוא מסוגל לראות גם את הכל בטוב. למה אדם מצטער? אדם מצטער כי הוא רואה את עצמו ואת הקשר שלו, הצער הזה מבשר לו על הגודל שלו, על הברכה שנמצאת פה. ולכן הוא מביט החוצה, ולכן הוא מסתכל, ולכן הוא צופה למרחוק, כדי לראות איך הדברים יכולים להתפתח, להתגדל, להתרחב. הוא מצפה שהגודל הזה ייחשף, אבל אנשים שהם כל כולם בחטאים, לא מאמינים בטוב של עצמם, אז הם מלא מלא עין רעה. הם מלא מלא חוסר יכול לראות את החיים בצורה טובה, בצורה מדויקת. יש לזה רמז בחזל. חזל אומרים שהוא ראי כדהנה בלי בטלי. רפואת העיניים תלויה בלב. זה קשור ללחות מילה. תינוק שנולד, מלאים אותו רק שהוא בריא. אם תינוק נהיה חולה, אז מחכים שהוא יבריא. אם הוא חולה באיבר אחד, יש לו בעיה ברגל, אחרי שהוא מבריא ברגל, מחכים לו יום אחד ואפשר למול אותו. אם הוא חולה באיבר שהנשמה תלויה בו, או בכל הגוף, חולה בלב, צריך לחכות לו 7 ימים. איבר אחד, יום אחד, איבר חשוב, לב, 7 ימים, כי מפחדים עליו שהמילה תפגע בו. המראה אומרת שהוא ראית לדהנה בלי בטלה, אם תינוק חולה בעיניים, לא רואה טוב, אז מחכים לו גם 7 ימים. למה? כי מבט העיניים הוא תלוי בלב. גם ביולוגית זה נכון. אבל מבט העיניים הוא תלוי בלב, זאת אומרת, היכולת של אדם להסתכל על החיים היא תלויה באיך שאדם, מה המבט שאדם מחזיק בתוך הלב שלו. אדם סבלן זה אדם שחי קרבת אלוקים, ולכן הוא מוכן לשים עליה ראש. הוא לא מפחד מהמציאות, הוא לא מפחד מהאתגרים שלה, הוא יודע שהוא הצליח לקדם אותה, לתקן אותה. אז לא הספקנו הכל, נמשיך בזה פעם הבאה. חיים טובים.